נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אנחנו שוב כאן בפודקאסט המשפטי שלנו, דיון נוסף.
שלום שאול.
שלום אלי. אנחנו מארחים היום את דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, מרצה במרכז הבינתחומי, וגם פרשן משפטי בוויינט. שלום מתן.
שלום, תודה רבה. כיף לכבוד להתארח אצלכם.
אז היום אנחנו באמת בפרק שמוקדש כולו לבאמת דיון נוסף. בית המשפט העליון, פרשת זליגמן, פרשה שעוררה עדים עוד בפסק דין הראשון של בית המשפט העליון, ואחר כך זה עבר לדיון נוסף. אלי, על מה הייתה המהומה שם?
אוקיי, אז בוא נבין קודם כל את הרקע לכל הדיון שאנחנו הולכים לנהל פה. מדובר בתובנה ייצוגית שהוגשה, וזה גם הזמן לפרגן, לחבר ועורך דין מצוין, אייל גולדנברג, כנגד חברות ביטוח שונות. התביעה הייצוגית התבססה על חוזרים של המפקח על הביטוח מלפני 30-40 שנה, והייתה שם טענה לגבייה אסורה של בעצם ריביות. בפסק הדין קוראים לזה תת-שנתיות, שזה בעצם, הפרמיה נקבעת באופן שנתי, אבל משלמים עליה באופן חודשי, ולכן יש תוספת לפרמיה שהיא כמו ריבית.
כמו בין 4-6%, משהו כזה.
נכון, והטענה בפסק הדין הייתה שחברות הביטוח פועלות בניגוד לחוזרים, משום שהם גובים...
בתביעה.
משום שהם גובים את התת שנתיות האלה על רכיבים שאסור להם לגבות, על רכיב החיסכון, על רכיב גורם הפוליסה. אנחנו לא ניכנס פה לכל הדיון הזה.
ומה קרה במחוזי?
במסגרת הדיון בבית המשפט המחוזי, השופט רחמים כהן ביקש עמדה של המפקח על הביטוח. המפקח על הביטוח הגיש איזושהי עמדה. אנחנו נדבר תכף על העמדה הזאת, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד שהיא הייתה עמדה מאוד חלשה, במובן הזה שהיא לא הייתה קונקלוסיבית.
מימית.
רזה.
רזה ומימית.
נוסחה בלשון מאוד לא חד משמעית, אין מניעה, אי אפשר לשלול וכו' וכו', אבל בשורה התחתונה שלה היא הייתה בעד חברות הביטוח.
היא בעצם אמרה שהפרקטיקה של חברות הביטוח לא מנוגדת לחוזרים של המפקח על הביטוח.
נכון, זו השורה התחתונה. בלשון מאוד רפה. שופט רחמים כהן לא מאוד התרשם מהעמדה הזאת של המפקח על הביטוח, וקבע שהוא כפרשן המוסמך של הדין לא מקבל את העמדה הזאת, וקבע שיש אפשרות סבירה שהתובנה הייצוגית תוכרע לטובת חברי הקבוצה. ובעצם נשארת התובנה כתובנה ייצוגית. הלכו חברות הביטוח והגישו ברה על ההחלטה הזאת של רחמים כהן. למה ברה, שאול?
למה? כי הבקשה אושרה, ולכן זה לא פסק דין, זה לא סיים את העניין.
נכון, אז לכן מגישים ברה. הפרקטיקה...
כן.
הפרקטיקה הנוהגת בהקשרים האלה זה שלא דנים קודם על החלטה מאשרת, אבל כאן בית המשפט העליון באופן חריג כן החליט לדון.
אגב, היה גם ערעור על ההחלטה של השופט רחמים כהן לדחות תביעות.
יש שם רכיב שהוא דחה.
כן, בגלל זוטי דברים.
נכון. אנחנו תתך...
זה גם היה חלק.
ניגע בזה... למרות שזה לא הנושא שלנו.
זה לא הנושא, אבל כן, יהיה טוב להגיד גם על זה שני משפטים.
בקיצור, התיק הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון נתן שם פסק דין משמעותי, שנכתב על ידי השופטת יעל וינר, שלכבודו הבאנו לכאן את מתן. פסק הדין הזה עורר עדים רבים, והיו עליו כנסים באקדמיה והרבה כתיבה, ומתן, אז בוא תסביר לנו למה כמה זה זעקת הגוואלד בעקבות פסק הדין הזה.
מאומה רבה, בהחלט. באמת בתיק, אפשר להגיד אפילו אפורי של ביטוח, תובנה ייצוגית, לא מהתיקים שבדרך כלל כולנו עוסקים בהם בבית המשפט העליון, כמו לדוגמה, רק מה שיצא לפני, רק אתמול שיצא פונדקאות של להט"בים, שכולנו כמובן מכירים. איך יכול להיות שתיק הזה מגיע לכאלה ווליומים של דיון ולכנסים? אז מה שקרה הוא כדלקמן. למעשה, השאלה שעמדה, השאלה המשפטית שעמדה לדיון, איזה משקל בית המשפט צריך לתת לאותה עמדה של רשות המנהלית, במקרה זה, זה מה שנקרא הרגולטור, המאסדר, שהוא בא ומפרש את הסוגיה. פה, כמו שעמד לדיון, במקרה הפרטני הזה, עמד לדיון הפרשנות של החוזרים, והמפקח לביטוח, כמו שאמרנו, בעמדה מימית, רזה, אבל בגדול הוא אמר, זה עמדתי הפרשנית. ולכן אני חושב שחברות הביטוח צודקות. ואז עולה השאלה, איזה משקל בית המשפט צריך לתת לזה? מה, איך בית המשפט צריך להתייחס לעמדה של הרשות המנהלית? עכשיו, הכלל היה מקובל מקדמת דינה, בדין הישראלי, מה שנקרא, מעוד ברק כתב על זה אין ספור ספרים ומאמרים ובפסיקות שלו, ומאז ומעולם, הגישה באה ואומרת שהפרשן המוסמך של הדין הוא בית המשפט. וזה ממש הבסיס של הפרדת רשויות, זה הבסיס של משפט חוקתי. מה התפקיד של בית המשפט? לפרש את הדין שיש מחלוקת, יש את המחוקק שמוציא את הדין, יש לנו תקנות, יש לנו הנחיות, יש לנו חוזרים של הרשות המבצעת, ומי שמפרש את זה, זה בית המשפט. פתאום, מה שקרה בפסק דינה של השופטת וילנר ב-2018, מה שנקרא בגלגול הראשון של זליגמן, השופטת וילנר, פעם ראשונה בהיסטוריה, באה ואומרת, לא, אני נותנת, מה שנקרא בשפה האנגלית, קוראים לזה deference, אני משיגה את דעתי, אני מקבלת כל פרשנות של הרגולטור, אלא אם כן זה בלתי סביר באופן קיצוני.
זאת אומרת, גם אם אני כשופט חושב שהפרשנות של הרגולטור היא לא נכונה, והיא מוטעת, אני משיג את דעתי בפני הדעה של הרגולטור, ונותן לרגולטור בחורה בעצם.
היא קראה לזה מתחם הפרשנות הסבירה. כל עוד הפרשנות של הרגולטור היא בתוך מתחם הפרשנות הסבירה, בית משפט לא יתערב.
עכשיו, זה להריד את עמוד הסיפים של המשפט הישראלי.
למה?
לא
למה?
פחות.
זה על המאזינים שלנו.
למה? זה כל כך נורא, למה?
אז אני אסביר. לפני שנסביר אם זה נורא או לא נורא, אני אסביר מה הייתה ההלכה הקודמת.
אוקיי, אוקיי.
בוא רק נפתח ותכף נגיע, זה הלכה בארצות הברית. זה לא אומר שזה לא הלכה שהיא, בוא נגיד, זה לא אומר שזה לא לגיטימי לדבר על זה. אבל שעושים כזה שינוי, צריך לעשות אותו במודע, וצריך לעשות אותו בפסיקה רצינית, עם כל החומרים המשווים. ופסק דינה של השופטת וילנר, הוא לא היה כזה, הוא היה פסק דין מנומק, מוסבר, אבל לא היה שם איזשהו הפניה לכל הדין, ולכל הלקחים שיש לנו במשפט המשווה, ויש לנו המון. ואז זה מחזיר אותי, ואני אגיד לכם איך אני ראיתי. אני, כאחד שבאמת יצא לי, התמזל במזלי, ולמדתי משפט מנהלי בארצות הברית, שעשיתי את התואר השני בהרווארד. ובארצות הברית נחשפתי לראשונה, להלכה שקוראים לה הלכת שברון.
שברון זה חברת האנרגיה הגדולה?
במקרה זה גם חברת האנרגיה הגדולה, שעכשיו היא גם הבעלים של נובל, אז רואים אותה כל היום.
ברוכים הבאים.
ברוכים הבאים, אז כולנו רואים. אבל הלכת שברון משנות ה-80 בארצות הברית, שעסקן עסקה באותה חברה, אבל שמה בעצם בית המשפט העליון האמריקאי, פעם ראשונה אמר מה שאמר, גישת הפרשנות הסבירה, הוא אמר, תשמעו, כל עוד יש רשות מנהלית שמפרשת את החוק שקשור אליה, בהמשך זה גם מוכל על הרגולציה, על התקנות שהיא מוציאה, כל עוד זה סביר, אני לא מתערב. זה הגישה האמריקאית.
אבל שם זה נבע מהמבנה האמריקאי, נכון?
בדיוק, בדיוק. שם זה נבע, בקצרה נגיד שלא נעלה את כל המאזינים במשפט חוקתי אמריקאית, אבל שם זה נובע בעצם מפרשנות היחסים בין הקונגרס לבין הנשיא והזרועות המנהליות.
זאת אומרת, שם זה דווקא הולם את התיאוריה של הפרעת הרשויות, שקודם דיברת עליה שבישראל...
שם הם מפרשים שזה הולם. אם אנחנו, תראו, אנחנו יכולים להגיע לזה בהפוך על הפוך ובאירוני, המתנגדים הכי גדולים בארצות הברית, הכי גדולים, סקליה בראשם, וגורשובית, וכל השופטים הכי הכי שמרנים,
הכי שמרנים.
אולטרה שמרנים, הם אומרים שהאסון הכי גדול של המשפט האמריקאי זה הלכת שברון. למה? כי זה מה שנקרא, בוא נגיד, דיפ סטייט, היום מקורה, נכון? דיפ סטייט, נכון? למה? מה בעצם הם אומרים? הם אומרים, אתם יודעים מה שברון עשה? הוא נתן את הכוח לפקידים. נכון, אתם אומרים שלטון לפקידים? הוא נתן להם את הכוח, במקום שהכוח יישאר בידי הרשות השופטת שהיא נבחרת שם, היא נבחרת, נכון, דרך התהליך שיש להם, ובעצם נותנים כוח אדיר לפקידים, ולכן המאבק הכי גדול היום בארצות הברית, זה שהשופטים השמרנים לבטל את שברון. בהפוך על הפוך, אצלנו, תכף נגיע לזה, השופטים השמרנים בעד שברון.
אבל רק לעניין שברון, היה איזשהו כרסום בהלכת שברון, נכון? היה את כיסור...
היה כרסום, תראו, המצב הוא כזה.
מה שברון, המצב היום בעצם?
שברון, אז בוא נסכם ונבין, ואז נחזור אלינו, בישראל, כי סטינו, כן. אבל זה בעצם הרקע. אז שברון זה ההלכה הכי משמעותית במשפט המנהל האמריקאי, באמת, אני לא חושב שיש פסק דין יותר מצוטט משברון, ואין פסק דין שנכתבו עליו יותר מאמרים ודיונים אקדמיים משברון. למה? כי זה יצר כל כך הרבה בעיות, שאני קראתי לזה במאמר שבאמת מוזכר
בפסק הדין. נוזקה ראיתי.
נוזקה וירוס. זה וירוס, זה הורס את מערכת המשפט. לא סתם, למה? כי עכשיו תראו, זה טוב ויפה בתיאוריה, אבל מתחילים עכשיו המקרים האמיתיים להגיע. לאיזה בדיוק פרשנות של הרשות אני נותן את שברון, קוראים לזה, שאני נותן להם בעצם את...
ההגנה, את ההגנה.
איזה? למכתב? לחוודת של היועץ המשפטי? לנאום, היה פעם שמישהו שנאם, נאם הרגולטור, ולמה נותנים?
אגב, גם לנו זה קרה באיזה תיק.
ויפה. רצו
לנדין בודו טרכטנברג, אמרה באיזה ועדה בכנסת משהו, והבנקים ביקשו להתעלות בזה.
אז למה? אחד, קודם כל, מה מקבל? איזה? אתה אומר, אתה יודע, אנחנו מאוד, שאנחנו יודעים חוק, אנחנו יודעים מה זה חוק, פסק דין, אנחנו יודעים מה זה פסק דין. מה זה עמדה פרשנית של רשות? יש כלל? יש איך זה נראה? לא, אני לא מכיר איך זה נראה. שאלה מספר אחת. שאלה מספר 2, מה קורה שהעמדה הפרשנית של הרשות מנוגדת לכללים איך מפרשים את הדין, נכון? כולנו יודעים שיש כללים? מה קורה שהם, זה בניגוד?
רגע, אבל שנייה, אנחנו גולשים עכשיו
לבעיות של שברון.
כן, אבל אני רק רציתי לדעת, מבחינה, מה המצב המשפטי היום בתמצית בארצות הברית?
אז בגלל
כל הבעיות,
בגלל כל הבעיות הללו שנוצרו עם שברון, וההתנגשויות ששברון יצרה, אוקיי? יש כרסום הולך וגובר בשברון, שברון לא נפלה. היא עדיין ההלכה בארצות הברית. יש מגמה של צמצום, יש מגמה של צמצום בכל הנוגע גם למה שנקרא לשברון על הנחיות מנהליות, שהרשות מפרשת את ההנחיות של עצמה. אגב, אני חושב לנו ציטוט, אני חושב שהבאת את זה בתחילת המאמר שלי, נכון? מסקליה, שאין דבר יותר מופרך שאדם יוציא הנחיות ויפרש אותו לעצמו. אין דבר יותר מופרך מזה. אבל זה מה שקרה בישראל. ואז אנחנו בוא נחזור לפה, ל-2018. כל מי שמכיר משפט מנהלי אמריקאי, כל החוקרים האקדמיים שעוסקים במשפט מנהלי, שהם ראו את זליגמן הראשון, את של וילנר.
מי זה קורא?
אני כמעט קפצתי מהגג.
לא, אל תעשה את זה.
לא, זה במטאפורית. אמרתי, וואו, מה קרה פה? מה הולך פה? הכניסו לנו את שברון בלדת האחורית, בלי בכלל להבין.
בלי להגיד שזה שברון.
א', בלי להגיד. טוב, אפשר לבוא, להגיד, תראו, יש שברון, אני חושבת ששברון הוא ראוי, אני חושבת ששברון זה נכון. לא הכתוב, בכלל לא הדיון, בלי להבין את כל ההשלכות של שברון, את כל הנזקים של זה, אני חושב שזה נזקים אדירים. ולכן, למעשה, אנחנו במצב הזה, לכן, למעשה, אנחנו במציאות הזאת, אני נזעקתי, כתבתי מאמר קצר באייקון בלוג, שהוא בלוג מצוין אגב, משפטי, אני ממליץ לכולם, ובעצם כתבתי ובאתי ואמרתי, תראו, זה תקדים מסוכן. והתחיל שיח מאוד 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 ער, על כל הסוגיה הזאת של בעצם מה קרה פה בזליגמן, כי זה באמת הריד את אמות הסיפים. אני רק אתן דוגמה שיבינו לאנשים.
אולי, כאילו, אולי באמת כן.
בוא ניתן דוגמה שיבינו, עזבו רגע את הסוגיה של תובנה מנהלית ומאסדר, לפני כי זה, אבל...
תתאום, איך זה בבוקר, משפיע עלינו בחיי היום יום?
מחרים בדיוק על כולנו, מחר בבוקר. נגיד לדוגמה, מחר בבוקר, מישהו מבקש לעשות הפגנה ליד בית פרטי של איש ציבור. אוקיי, אוקיי. עכשיו יש איזושהי הנחיית משטרה. ששם כתוב, יש זה, האם זה, מה נקרא בית פרטי ומה לא נקרא בית פרטי. אוקיי, יש הגדרות מסוימות, והקצין משטרה מפרש את זה בצורה מסוימת. עד הלכת זליגמן, היינו כולנו בטוחים, שמי הפרשן, מי בסוף קובע?
בית המשפט.
טוב מאוד במה שקובע המפקד המשטרה, טוב מאוד על ההנחיות שהוציאה המשטרה, אבל מי שמפרש בית המשפט. אם זליגמן נכנס לנו לתוך השיטה המשפטית, זה בעצם אומר...
אותו רב פקד,
על ביבי שקד אמר...
לא, אבל בסדר, פעם מקצינים את זה, כי השאלה מה הוא צריך... לא, אבל השאלה מה העילה שלך? אם העילה שלך...
היא פרשנות.
הפרשנות של מה? אם אתה בא ואומר, אני תוקף בכלל, אני אומר, יש לי זכות מכוח החוק, אז ברור שמפקד המשטרה הוא לא יכול להיות פרשן של החוק, אבל אם אתה תוקף את ה... אם אתה אומר שהוא פעל בניגוד להנחיה, אז אומרים, אז ברור שהוא זה שכאילו יפרש את ההנחיה שלו, זו תביעה שונה.
לא, בדיוק.
זה לא שאתה מערער
על שיקול הדעת שלו. אתה טוען, אתה טוען שהפרשנות שלו...
כך לדוגמה שזה. נגיד הבית שהיה דיון בזמנו, הבית בבלפור, אוקיי? יש הכרעה של המשטרה שמותר 100 אנשים מעל, מול בית פרטי של איש ציבור. המעון בבלפור זה פרטי או לא פרטי?
נראה שלא, זה מה שקבור.
המפקד משטרה חשב שזה הפרטי, כי אם לא, הוא אומר לך למשרד. לך המשרד מול משרד רועם תסגין 2,000 איש, מול בלפור 100 אנשים. אז, הנה, הוא מפרש את הבית פרטי.
אז השאלה, האם זה בית פרטי
או
בית ציבורי?
אבל מאיזו סמכות יש לו לקבוע, אבל זה כבר שאלה אחרת.
אז נגיד ש...
נגיד שיש לו סמכות.
שיש לו סמכות לאשר, הוא הרגולטור של ההפגנות. הוא הרגולטור של ההפגנות. חשוב שקצין המשטרה נותן סמכות לתת רישיון הפגנה. הוא הוציא הנחיות. המשטרה הוציאה הנחיות מתי הם נותנים. הוציאו. אז אני אומר, זה יכול להגיע למחוזות שבעצם משבשים את כל המערכת של הביקורת השיפוטית על הרשות המבצעת.
אבל זה לא מה שהתכוונה השופטת וילנר.
התכוונה או לא התכוונה, זה מה ש...
אני לא בטוח שהיא לא התכוונה.
השופטת וילנר התייחסה למצב ספציפי, שבו הרגולטור נתן עמדה בתוך הליך משפטי, ובנסיבות האלה היא כתבה אולי שצריך להעדיף את העמדה של הרגולטור, אם היא סבירה.
בגלל זה קראתי לזה נוסקה. גם שנתנו בשנות ה-80, את שברון, אז אוקיי, בארצות הברית, אף אחד לא חלם שזה יתגלגל בתוך השיטה המשפטית.
אולי אתה הקונספירטור פה.
לא, אני לא קספירת, כי אני מביא דוגמה אמיתית ממה שקרה בשיטה מסוימת.
בוא נדבר על הפסק דין בדיון הנוסף, כי בסוף היה פסק דין. אז מה אמר פסק הדין? בוא נדבר על איפשהו גם אני קראתי שהוא אימץ חלקים נרחבים מהמאמר שכתבת.
נכון.
שעוד לא פורסם, אגב.
שעוד לא פורסם, אבל אנחנו קראנו אותו בקריאה.
הוא עוד לא פורסם רשמית, אבל כמובן התקבל את פרסום, ובימים הקרובים
יקבל את פורסם. אגב, אני רק רוצה להגיד, לפני שניכנס גם לתוכן של פסק הדין, שאני מכיר את הכתיבה של השופט מלצר, אני חושב שכשקוראים את ההחלטה, אני מדבר עכשיו אפילו ברמה
הרטורית,
מישהו פה מאוד כעס. הוא כתב את זה ממש כאילו מדם ליבו. הוא ממש ממש כעס.
זה בטון ביקורתי.
זה
בטון,
בטון מאוד מאוד ביקורתי, חריף מאוד, אני חושב.
מלצר הוא שופט מעולה, ואני מעריך אותו מאוד. ואני חושב שכל מינליסט, אני קורא לזה, כל מומחה, ומלצר הוא אולי מהמינליסטים הבולטים שהיו לנו, והוא בעברו העורך דין בעולם המינלי, הוא באמת הרגיש, כמו שאני אמרתי, שרציתי לקפוץ מהגג בצורה מטאפורית, שראיתי את זה, אני מעריך שגם הוא, ולא סתם הוא זה שנתן את חוות דעת באמת מאלפת בדיון נוסף, והוא זה שאישר את הדיון הנוסף. ואכן, למזלנו, באמת אני אומר, לשיטת המשפט שלנו, למזלנו, בית המשפט העליון, השיב הלכה על מכונה, אתרה ליושנה, ואמר שהפסק דין, בעצם הפך את פסק הדין של השופטת וילנר מ-2008, והחזיר את הגלגל אחורה, אבל עם המון
אבל
המון
יותר,
אמירות חשיבות.
אני חושב אפילו יותר, אגב, למי שממאזיננו שלא יודעים, דיון נוסף, זו פרוצדורה סופר נדירה בבית המשפט העליון, שהוא מחליט בכל זאת לדון פעם נוספת בפסק דין, אפילו שכבר ניתן פסק דין, כי הוא מעורר שאלות כבדות משקל עם השלכות רוחב וכו'. ועצם ההחלטה של השופט מלצר להעביר את, את הפסק דין הזה, שבגלגול הראשון לדיון נוסף, היא כשלעצמה החלטה סופר חשובה.
נכון.
אז בוא באמת נדבר, אבל מה היה בפסק הדין? כי יש שם דברים גם באמת שאני חושב שפעם ראשונה... שראיתי שמופיעים בצורה כזו בפסק דין של בית משפט עליון.
נכון. אז בהחלט השופט מלצר נתן חוות דעת מאוד ארוכה ומקיפה, באמת בשאלה המרכזית שעמדה על הפרק. מה המשקל שצריך לתת לעמדה פרשנית של הרשות המבצעת, במקרה הזה של רגולטור, התמקד בייחוד בסוגיה של רגולטור. ובעצם אומר לנו השופט מלצר, אנחנו צריכים להיזהר מאוד שלא נגיע לשברון, הוא מפנה לכל הדין בארצות הברית, ואומר, תראו, בסופו של יום, בטח ובטח בעולמות של הרגולציה, של מה שנקרא הרגולטורים אל מול התופעה של שבר רגולטורי, אנחנו צריכים אפילו להיזהר כפליים, ואני אסביר.
אז בוא נדבר בעצם על מה זה שבי רגולטורי, כי זה מונח שחוזר הרבה, ובוא ננסה להבהיר אותו קצת.
אז תראו, יש ספרות מאוד ענפה, וגישה מאוד ריאליסטית. אתה יודע, פעם הייתה גישה 20-30 שנה אחורה, גישה מאוד, נגיד, התמימה, הבאה ואומרת, תראו, המדינה שהיא מפקחת על תחום מסוים, היא עושה את זה למען האינטרס הציבורי, היא עושה את זה בצורה הכי ישרה, הכי טובה, וזה נכון, זה נכון, ברוב המקרים. אבל ההיסטוריה לימדה אותנו, וזה בעצם תיאוריה שנוצרה בעקבות היסטוריה, דברים שהתרחשו, שיש מקרים שבהם הרגולטור, במקום לדאוג לטובת הציבור, דואג לטובת המפוקח שלו. הוא יותר בא לו לדאוג למפוקח. למה? למה זה קורה? לפעמים קודם כל זה קורה מהסיפור הזה, שיש לך נטיית, אתה כל היום עובד מולם, אתה איתם, הם קרובים אליך, גם דיברו על זה, אני זוכר אפילו, אגב, הדיון הזה היה בשידור חי, מעולם לא היה בשידור חי, לא סוגיה חוקתית כביכול קלאסית. אז בדיון אני זוכר שאמר, אפילו עכשיו אפילו סולברג אמר, שהוא דווקא פה באמת, אבל הוא אמר, לא, אפילו לפעמים המפוקחים, נגיד פה במקרה הזה חברות הביטוח, הן יותר קרובות לאוזן, לאוזן של הרגולטור. למה? כי הם איתו בקשרים, הם כל העם ביחד.
אגב, אבל לא באופן כללי, רק אני רוצה שאנשים ידעו. אנחנו בתור עורכי דין שעושים תובנות ייצוגיות, אנחנו יודעים שפתאום מתבקשת עמדה של רגולטור, אנחנו בתור עורכי הדין אומרים, אנחנו רוצים לדבר עם הרגולטור, אנחנו רוצים להסביר את העמדה שלנו, הם בחיים לא מסכימים. אבל החברות המפוקחות, ברור
שהם כל... יש להם גישה
ישירה. יש להם גישה חופשית, וזה כשלעצמו, עצם הגישה הזאת...
חוסר שוויוניות.
חוסר שוויוניות. לא רק זה, אחרי שהם נותנים את העמדות האלה, אי אפשר לחקור אותם. סליחה, אני רוצה לבוא, לחקור אותם. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? איך הוא הגיע, זכותי בתור מי שמנהל הליך בבית משפט, להבין איך הרגולטור הגיע לו. אולי הוא טועה, אולי אני אוכיח שזה לא היה נכון, אולי אני אוכיח אפילו מה שהשופטת וילנר אמרה, שזה אפילו לא סביר. איך אפשר יהיה להגיע למסקנה הזו אם לא נחקור אותו?
אבל בוא נחזור רגע לנושא
של השני. בדיוק, לא, זה בדיוק הנקודות. הסוגיה, הרגולטור בסוף הוא יותר, במציאות האמיתית, לא בתיאוריות היפות, במציאות האמיתית הוא הרבה יותר קרוב למפוקחים שלו. עכשיו, נקודה נוספת מאוד משמעותית, שקשורה לכל העולם הזה של תובנה ייצוגית. הרי שבאה תובנה ייצוגית, מה היא אומרת? היא אומרת, שמה, הייתה תקלה. החברות ביטוח גבו יותר כסף. רגע, 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 אתה אומר, מי אחראי לפקח שלא גובים יותר כסף?
הפקח על הביטוח.
הפקח על הביטוח. עכשיו, אתם מבינים...
מה הוא יגיד, שהוא היה לו בסדר?
אז אתם מבינים את ניגוד העניינים האינרנטי, שאתה נמצא בו? ברגע שאומרים לך, תגיד, מה אתה אומר? היה מותר או אסור להם לגבות ממני ביתר?
30 שנה, כן.
אז אם אתה תגיד, תשמעו, נראה לי שהיה אסור להם, אז
יחלפנו...
אז איפה היית? ואם תגיד, היה מותר, אז הכל בסדר. ומלצר אומר, וגם יש תופעה שכולנו מכירים. הדלת המסתובבת. אין מה לעשות. זה המציאות החיים, לא נמנע אותה, כי זה בסוף ההתמחות שאנשים שעובדים אצל, מה הכוונה של אנשים שעובדים אצל הרגולטור, עוברים אחר כך לעבוד.
זה קורה כל הזמן.
חופש האיסור,
בסדר גמור.
לא, לא, אני לא אמר, אני התכוונתי שזו תופעה מאוד רווחת, זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד, זה לא קורה הרבה. אבל
זה משהו משמעותי, צריך להתחשב בו.
אבל זה נותן לך דגל אדום, עד כמה אתה צריך באמת לתת לרגולטור את ה, מה שנקרא את הדפרנס הזה, את הנשגת הדאטה הזאת, את המשקל, כי אתה יודע שיש כל כך הרבה כשלים. הרי אנחנו כולנו רוצים בית משפט, אנחנו רוצים שופט עצמאי שיכריע בטענה שלנו. ומה בעצם עשה לנו זליגמן, ומה עושה שברון? מי מכריע בטענה? הרגולטור. אז בכלל, במה יש בית משפט?
אז למה ללכת לבית משפט
לא רק זה, אני חושב שיש, אני גם אחד הדברים שמאוד השתכנעתי, זה שבעצם בא הרגולטור, הוא כבר יודע שיש הליך משפטי. מילא, וגם אני חושב שזה מסקנה אולי קצת לרגולטור, אם אתם מוציאים הנחיה, תסבירו את ההנחיה. מצידי תיתנו דברי הסבר. אני חושב שגם אני ראיתי בפיקוח על הבנק, לפעמים הם מסבירים. אל תבוא אליי, אחרי שמתעורר סכסוך, שאתה יודע מה הולכות להיות התוצאה של כל עמדה שתיתן, ועכשיו תיתן לי אקס פוסט, תיתן לי עמדה. איזה מין דבר זה? אתה כאילו, אתה הפכת, כמו שאתה אומר, לבורר בסכסוך. אתה כאילו, התפקיד שלך אמור להיות ניטרלי, לפרש את ההנחיה, אבל בעצם אתה עכשיו על איזה תקן שיפוטי. זה לא הסבר של הנחיה, זה ממש כבר הכרעה בדין.
וזה לא התפקיד שלך.
וזה מה שזליגמן גרם. זליגמן גרם, במקום שזה יהיה עוד נתון, עוד שיקול, להכרעה של בית המשפט, הוא בעצם הפך את העמדה של הרגולטור לפוסק כמעט הסופי. זהו, ובלי כמו שאתה אומר עם כל הבעיות, שאני לא יכול להיפגש עם הרגולטור, אני לא יכול לחקור את הרגולטור, אני לא יכול לדבר בכלל, אני מי אני? אני אתקשר אליי מי? תקול את הטלפון בפנים.
עוד שאלה, מי הרגולטור הרלוונטי? אני אתן לך דוגמה, לפעמים יש תביעות צרכניות, אגב גם זו תביעה צרכנית, אולי הממונה על הגנת הצרכן הוא יכול להיות רגולטור רלוונטי, אולי, מי אמר שלא? למה חייבים להקשיב דווקא
למפקח על הביטוח?
דווקא בעניינים שעניינים צרכניים. אני מבחינתי, פקח על הביטוח, מבחינת, הוא רגולטור של חברות הביטוח, הוא לא רגולטור שלי כצרכן.
אתה מעלה נקודה מעולה, ואני אחזיר אותך שזה בדיוק אחת מהנקודות שסיפחו את אותה הלכת שברון בארצות הברית, איפה זה התחיל להסתבך, שהגיעו שתי עמדות מנוגדות. באה עמדה של רגולטור X, עמדה של רגולטור Y, ואז בית המשפט אומר, רגע,
אז מה עושה?
מה אני עושה עכשיו?
ואז התחילו, תבינו רק על זה, רק אז על זה יש מאות פסקי דין, לאיזה עמדה, אתם מבינים איזה נזק זה גורם? וזה בדיוק מה שאני נזעקתי, למנוע את הנוזקה הזאת, כי ככה זה מתחיל. יתחיל התיק הבא של עורכי דין מיומנים ומפולפלים כמוכם, שיגידו, רגע, רגע, הבנתי. אז לא, אנחנו לא רוצים את המפקח על הביטוח, אני רוצה את הגנת הצרכן. עכשיו, ואז מתחיל הבלגן.
אולי הממונה על התחרות, אולי יש דברים, לא יודע.
יפה.
מי אמר?
ואתה מבין, מה היה קורה?
אולי יורה זה, אולי
ומה היה קורה בבית המשפט? הם היו מביאים את העמדה אחת, אתה איזה, זה היה מגיע לעליון, ועוד דיון נוסף, ואז היינו מגיעים עכשיו לעוד איזה 5 שנים, על מה לתת משקל.
אבל מתן, אני חושב שבאמת הצרות שהדבר הזה עושה הן עצומות, אבל אני חושב שבחינתי לפחות יש איזשהו פספוס בפסק הדין, כי יש דרך אפילו פרוצדורלית מאוד מאוד קלה, קבועה בדין הישראלי. בדין הישראלי יש פסיקה ברורה שאומרת, המדינה נשמעת בכל אחד, עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, וזה מוסדר בחוק. מה פתאום בכלל מתחילים לבקש עמדה של רגולטור? רגולטור הוא לא אישיות משפטית, ולא שום דבר.
כל הפרקטיקה הזאת, לא ברור איך היא נולדה בכלל. אין לה שום עיגון בדין.
אבל לא במקרה. לא במקרה אין לה עיגון, כי באמת אין לה שום בסיס, לדעתי משפטי. הרגולטור הוא, אין לו מעמד עצמאי, הוא חלק בסוף אורגן של המדינה. המדינה, בבתי משפט, יש לה כל אחד. קולו של היועץ המשפטי הממשלה, ושהוא מחליט אם הוא כן מתייצב או לא מתייצב. אגב, אני חושב שהשופטת וילר גם התעלמה מפסק דין שניתן, דעתי, שנה או שנתיים קודם, בעניין של אלרן שפירה.
לאומיקר.
בעניין לאומיקר. שם אמרה נשיאה חיות, אני חושב שאז היא הייתה שופטת, אמרה נשיאה חיות, שבאמת אפשר לקבל עמדת רגולטור בעניינים עובדתיים, אבל אי אפשר לקבל עמדת רגולטור בעניינים משפטיים, והיא אמרה, צריך בעניינים משפטיים, זה עמדת היועמ"ש. בפסק הדין פשוט לא מתייחסים לזה בכלל. ואני חושב שמה שקרה כאן, שלוקחים איזה פרקטיקה, שאולי היה לה איזה כוונה טובה, להגיד, רגע, שנייה, בוא, מה אנחנו מתווכחים? בוא נשמע אולי הרגולטור, בוא נשמע מה חוכמתו של הרגולטור. אגב, אני בכל התיקים שהייתי, זה לא היה כדי שהרגולטור יכריע, אלא בוא נשמע מה הוא אומר, עוד איזה קול, אולי הוא יאיר את עינינו. מפה, לקחת פרקטיקה כזו,
הפכו את היוצרות,
הפכו את היוצרות, נתנו לה, אומרים, לא, זה יותר מעמדת היועמ"ש, זה מעמד על. זה באמת...
אתה העלית נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא גם מוזכרת על ידי שופט מנצר, והיה כמה מאמרים שכתבו, שבעצם באה ואומרת, יש לנו שיטה מאוד ייחודית בישראל. בניגוד לארצות הברית, ששם אין את הבעיה הזאת, שיש איזה פרשן על ברשות המבצעת, בישראל התקבעה, מאז ומעולם הגישה, שהיועץ המשפטי הממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין. ואז מתחילה להתעורר השאלה, רגע, שבית המשפט המחוזי, מכוח מה גם לא ברור, גם בנצר מזכיר את זה בפסק דינו, פונה ישירות לרגולטור, פונה לרשות שוק ההון לדוגמה, פונה למפקח על הביטוח, פונה לרשות התחרות, ואומר, תני לי את עמדתך. עכשיו, זה מסלול עוקף למסלול המקובל, שהדרך
ממש.
שצריכה לעשות את זה, מה שנקרא פקודת ההתייצבות,
נכון.
שהיועץ המשפטי לממשלה, בקובעו כיועץ משפטי לממשלה, שהוא מתכלל את הכל, הוא זה שבא ומתייצב ואומר, ואני מסכים איתך, הדרך המלך לסוגיות האלה, היא, מהיום, אני חושב שגם צריך יהיה להעביר את זה איפשהו, חבל שזה לא הובר אולי בפסק
נכון,
הדין,
זה,
אבל זה,
זה
יגיע.
זה נקודה שפוספסה.
זה יגיע, יכול להיות שהיא לא הייתה באמת במרכז, אבל אני בטוח שזה עכשיו איפשהו יגיע, ש... הדרך המלך צריכה להיות פנייה ליועמ"ש, לא לזה, פונים ליועמ"ש מכוח סמכותו בפקודת ההתייצבות, ושואלים אותו האם הוא מוכן בהחלט, להתייצב,
נכון.
או לא מוכן להתייצב.
אגב,
זאת השאלה.
אני אתן לך דוגמה שמשהו שקרה בשוק המטבעות הדיגיטליים, תיק שאנחנו עכשיו מעורבים בו, רק שנאמר, אבל לא היינו מעורבים במחוזי. בתיק שקשור האם בנק מחויב לקבל כספים שהמקור שלהם במטבעות דיגיטליים, התבקשה עמדת היועמ"ש.
הקדשנו לזה אפילו פרק.
אפילו פרק שלם. עכשיו, היועמ"ש ישב חודשים, הרבה חודשים, דיבר אגב עם רשות שוק ההון, עם רשות לאיסור הלבנת הון, עם הפיקוח על הבנקים, כי זו סוגיה שהיא באמת, עם רשות המיסים, כי גם הרבה אנשים צריכים לשלם מס על הרווח שהם עשו. בקיצור, ישב, 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 בסוף הגיש עמדה. אבל הפיקוח על הבנקים לא היה מרוצה מהעמדה של היועמ"ש, בתוך העמדה של היועמ"ש יש איזה סוג של עמדת מיעוט של הפיקוח על הבנקים, אבל מסביר היועמ"ש בעמדה שלו, הבאנו את זה רק כדי שהכל יישמע, אבל זה ברור שמה שקובע זה עמדת היועמ"ש. עכשיו, אם ניקח צורך העניין...
אבל רגע, אבל הבנקים, צריך להבין, הבנקים הם לא בדיוק מקבלים את זה, כי הבנקים באים ואומרים,
זה הרגולטור
אנחנו,
שלי.
יש לנו רגולטור. אני מה שקובע לי, זה מה שאומר לי הרגולטור, זה לא העמדה שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש בבית משפט.
כן, אז אנחנו באים ואומרים, מה פתאום? המדינה שלה, כל אחד, הקול שלה, זה קול של היועץ המשפטי לממשלה. אתם לא יכולים פתאום להחליט למי אתם מקשיבים ולמי לא. אם היינו לוקחים את העמדה של השופטת וילנר בפסק דין בגלגול הראשון, וואי, היינו נכנסים פה לתאונה משפטית.
אני אמרתי, אבל זה מחזיר אותי, אם אתם רואים, כל סוגיה שאנחנו מעלים פה, מחזיר אותי איך הלכת זליגמן הראשונה שבוטלה, בעצם זה שברון הישראלית, זה פשוט תאונה משפטית אחת על השנייה, אחת על השנייה, וזה וירוס, זה וירוס, זה, אתם לא מבינים, אתם לא מצליחים אפילו לדמיין, כי אני פשוט, באמת,
היית הרבה מקרים כאלה
בארצות. כי למדתי פשוט משפט זה, אתה לא מבין, אתה כמה תקלות יכולות מאותה עניין, בכל כיוון שהוא אתה נתקל בתקלה.
אני רוצה רק להתייחס גם ספציפית לעמדה של המפקח על הביטוח באותו המקרה, כי זה רק ממחיש כמה פסק הדין באירוע הראשון היה קצת לא הגיוני. קודם כל, אנחנו מדברים על חוזרים, צריך להבין, זה חוזרים שניתנו לפני 30-40 שנה. זאת אומרת, מי שכתב את החוזרים היום,
זה לא מי שנתן את הפרשנות.
זה בכלל מי שנתן את הפרשנות היום. אוקיי?
נכון.
ככה שגם מבחינה עובדתית, אין לזה יותר מדי משמעות.
מסכים, כן.
שתיים, הלשון שבו הייתה מנוסחת העמדה, היא לשון כל כך רחבה, כל כך לא חד משמעית, כל כך חסרת עמדה בעצם. אין כאן בעצם עמדה. שאתה קורא את הדבר, אתה אומר, מה זה לא מן הנמנע?
הרבה דברים לא מן הנמנע.
או אי אפשר לשלול, או כל מיני ביטויים כאלה.
אי אפשר לשלול גם אבאמים, דרך אגב. אז מה, זה אומר שיש אבאמים, אז אי אפשר לשלול.
זו עמדה, לזה אני בכלל יכול להתייחס להגיד אם זה סביר או לא סביר. זאת אומרת, אם אני הייתי שופט והייתי מקבל כזאת עמדה, הייתי אומר, חבר'ה, מה זה צריך להיות? בשביל זה חיכיתי עכשיו חצי שנה לקבל את העמדה הזאת? מה זה?
ומלצר מזכיר את זה, מלצר בפסק דינו, הוא בדיוק מפנה לנקודה הזאת, והוא אומר, זה בדיוק הדוגמה לעמדה פרשנית שמנוגדת לכללים המקובלים של איך מפרשים את הדין. כולנו יודעים, הלשון, פרשנות סובייקטיבית, פרשנות אובייקטיבית, נכון?
גם בעניין הזה של הלשון, העמדה בכלל לא טעמת הלשון של החוזרים.
זה מה שאומר השופט מלצר.
היא מנוגדת ללשון של החוזרים.
בדיוק ההפך.
אבל הבעיה אותי מטריד, דווקא בגלל הדברים שאתה אומר, מטריד אותי שבמקרה אפילו הגרוע, סליחה שאני אומר, זאת אומרת, אם מישהו היה רוצה להחדיר את הלכת שברון לדין הישראלי, היה יכול לבחור מקרה יותר טוב. אז זה לא המקרה הטוב. וכאילו התחושה היא לא טובה, התחושה היא שלקחו מקרה גרוע, עליו ניסו להחדיר את העניין שברון הזה. אגב, אני הבנתי ממסמכים שראיתי בעירור, שבכלל המערערים, חברות הביטוח, בכלל לא העלו את הטענה הזאת. זו לא הייתה טענה שלהם, הם לא העלו את זה, הם הופתעו מהפסיקה, הופתעו ממנה. זאת אומרת, שבית המשפט, אגב, זה מותר, זה בסדר, זה קורה שבית משפט מעלה בעצמו טענה, אבל זה קצת מוזר מה שקרה
לא,
כאן.
אבל בוא נדבר רגע באמת על השאלה, האם הייתה כאן אג'נדה? האם אנחנו במצב של שופטים ליברליים מול שופטים שמרנים?
אפילו גם על זה מלצר כתב.
שבאים שופטים שמרנים, אומרים, אני עכשיו מכניס אג'נדה מרוסנת.
כן,
בית המשפט,
אתה לא חושב.
בית המשפט לא...
שלא יתערב, לא, שיקח צעד אחורה.
בדיוק, הולך צעד אחורה.
שבית המשפט ייקח צעד אחורה בעניינים חוקתיים.
לעומת שופטים ליברליים, שרוצים לתת לבית משפט יותר מרחב שיקול דעת.
אבל מה שמצחיק שבארצות הברית זה בדיוק הפוך.
אז בדיוק כמו שהזכרתי בהתחלה, קודם כל זה רק מראה, מה, איזה, שאתה אומר שמרנות, אתה אומר, רגע, מה זה בדיוק שופט שמרן? כולנו יכולים להגיד ששקליה הוא שופט שמרן, היה,
כן.
אולי הכי שמרן, והוא היה הכי נגד שברון, אז מה זה שמרן?
קלרנס תומאס, יותר קיצוני.
הוא בכלל קיצוני. אז קודם כל, מה זה שופט שמרן? זה מראה על הדיון הזה שהוא כל כך לא מפותח בישראל, אבל זה לא הנושא. פעם הבאה אני אבוא, נדבר על שמרנות וחוסר ריסון או אקטיביזם ואותאבר. אבל זה בהחלט חלק ממגמה. אני מסכים שאנחנו בסוף רואים בכל החודשים האחרונים נוצר משהו שלא היה בעבר.
סוג של מחנות.
נכון, תמיד אמרו שבית המשפט העליון הוא מונוליטי, אהרון ברק, כולם כצלמו וכדמותו. זה גם לא היה מדויק כל כך אז, תמיד היה לנו את חשינה, כמה קולות שמתנגדים, אבל אין ספק שהיום אפשר כבר לראות, וזה באמת שווה גם דיון נוסף פה עוד זה, נוצרים מחנות בבית המשפט, יש את באמת מחנה...
זה לא דבר רע, אגב.
לא דבר רע, אבל אין ספק...
זה כן דבר רע.
הם מנסים לאתגר את ההלכות. הם מנסים לאתגר את ההלכות, השופטים סולברג, מינץ, שטיין כמובן, וילנר בחלק
מהמקרים. ראינו את זה גם בתיקון החוקתי, הלא חוקתי.
ראינו את זה בכל המקרים האחרונים, בכל התיקים. יש לנו היום אמור לצאת, אנחנו יושבים פה ביום האחרון, אני חושב שעוד...
עכשיו, הפרדה באקדמיה.
היום צריך לצאת הפרדה באקדמיה, ואמור לצאת הגורל של ממשלת החילופין, התיקון החוקתי של ממשלת החילופין.
לא התערבו.
לא משנה, אבל אנחנו מדברים עוד היום לפני שזה יצא, שידעו, אז כנראה זה גם יבוא לביטוי שם אפשרו.
אבל כן.
אז הם מנסים לשנות הלכות.
אבל מותר רגע, אבל שנייה,
אבל אתה חושב שזה היה מכוון, אתה חושב שהפסק דין של וילנר היה ניתן מתוך אג'נדה של ריסון שיפוטי ולשנות הלכה?
כן, התשובה היא כן, אני חושב שזה גם, אני חושב שזה ברור גם עכשיו, שאתה רואה בדיון הנוסף, את ההתפלגות במחנות.
לא, זה בסדר. זה כן. בסדר, השאלה היא בראש, הבעיה, לא הייתה הכוונה שלה.
אני חושב שכן, אני חושב שהיא...
עכשיו התחלה להגן כבר על העמדה.
לא, היא לא צריכה. אגב, שופט, קודם כל אני חושב, יכול לשנות את דעתו, שופטת וילנר, אגב, היא שופטת מצוינת, ולמרות שאנחנו חושבים שהיא טעתה פה, אני חושב שאפשר לשנות, שופט יכול לשנות את דעתו, וטוב ששופטים גם ישנו את דעתם, בשביל זה נועד הדיון הנוסף, בגלל זה הם גם יושבים בדיון הנוסף. לגופו של עניין, ברור שיש פה מגמה של קבוצה של שופטים בתוך בית המשפט העליון שמובילה מגמה ריסון משפטי, אפילו קיצוני. כי מילא בעניינים חוקתיים, להתערב או לא להתערב בתיקון חוקתי של הכנסת, את רוב האזרחים זה לא מעניין, זה לא נוגע להם, זה אולי טוב לנו לדבר על זה. פה, זה הלב של המשפט. זה הלב. אם בית משפט לא יתערב במעשים או בפרשנויות של רגולטורים, של הגוף המנהלי, זה כבר, תשמע, זה ממש כמעט שינוי של השיטה, ואני חושב אגב, שאני לא בטוח שאותם שופטים שרוצים את הריסון המשפטי, רוצים שזה ילך עד לשם. כי באיזשהו אופן מסוים, זה קצת, כאילו, זה קצת מוזר, כי את שופט תפקידו לשפוט, אז מה אתה בא ואומר בעצם? שאתה לא רוצה לשפוט? מה אתה אומר לנו בעצם? אתה לא רוצה לקבוע את הדין?
משיג את דעתי, זה גם ביטוי שעד היום לא במשפט הישראלי, הוא מאוד מאוד מקובל, הוא deference, זה מתחיל להיכנס. מה זה deference בעצם?
זה ללכת אחורה.
בדיוק, הפרשנות, אני יצא בזה, הייתי עוזר של אהרון ברק, שהוא בדיוק
כתב... עכשיו יאשימו אותך שאתה...
לא, יכולים להאשים, הכבוד גדול גדול הוא לי, ושהוא בא והוא לא יודע מה הפרשנות בעברית, והוא באמת פנה לאקדמיה ללשון, זה סיפור, אני מספר גם סקור.
אז מה אמרה אקדמיה?
הוא פנה לאקדמיה ללשון עברית, וסיפר להם והסביר להם מה זה אומר מבחינה משפטית, והם אמרו שהביטוי הנכון זה הנשגת דעת. אז זה הגיע משיחה בין אהרון ברק לאקדמיה.
אז אני שואל.
הנשגה, זה בעצם להשיג את דעתך.
אז למה שבן אדם ילך להיות שופט, אם זו העמדה שלו? זה נשמע לי, אז אולי תלך, לא יודע, תלך אולי לבית המחוקקים, תעביר חוק הזה. אגב, יכול להיות שבעקבות פסק הדין הזה, יכול להיות שצריך ממש לעגן את הסמכות של בית משפט לקבוע מה הדין. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, כי אני חושב שהציפייה של כל אזרחי ישראל, אגב, גם משמאל וגם מימין, זה שבית משפט ישפוט. אני מעדיף שבית משפט יתאה, אבל ישפוט מאשר שלא ישפוט בכלל.
ויגיד, אני משיג את דעתי לרגולטור.
זה תחושה...
איזה מין מונח זה, משיג את דעתי?
זו תחושה של חוסר אונים מאוד מאוד קשה. אני מאוד מקווה שהדיון הנוסף הזה יחזיק הרבה זמן.
אני גם מקווה.
טוב, היה לנו, אני חושב, דיון מרתק.
דיון נוסף מעניין ומרתק.
דיון נוסף, ואני עכשיו בטח יעשו עוד כנס על הדיון הנוסף.
זה ילווה אותנו עוד הרבה שנים.
אני מציע באמת לכל מי שלא קרא את פסק הדין בדיון הנוסף, כן לקרוא אותו, יש שם דברים מאוד מאוד חשובים. מעבר לשאלה שאלנו פה על שווי רגולטורי, על המצב המורכב של בעצם רגולטורים, התפקיד שלהם וההשפעה שלהם על ה... חיים של כולנו, החיים כלכליים, אבל לא רק.
כן, זה באמת אחד מאותם מקרים שאתה קורא פסק דין, שיש לו באמת השפעה שהיא מאוד מאוד גדולה על החיים של כולנו פה.
נכון, אני מסכים.
זה היה מרתק.
תודה שזמנתם אותי.
תודה לחברת... כן, ל-InSounds על האירוח, אנחנו מרגישים שזה עובד מצוין. ותודה לכולם, אפשר להזין לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, בחנות באפל, גוגל. תודה רבה. להתראות.
להתראות.
תודה רבה.
דיון נוסף.
דיון נוסף.